עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני אתכם פה בשעה הקרובה. היום אני רוצה להתחיל אתכם בעדיין ט"ו בשבט על שקדים, ננפץ מיתוס על האם באמת יש רעל בקליפת השקדים, ונדבר עם חקלאי מגדל שקדים. גם נדבר על סוגיה. האם לקום מהמיטה אם אתם מתעוררים בחמש, או לנסות להירדם שוב? מסתבר שזאת לא החלטה פשוטה, כי היא משפיעה מאוד על הבריאות שלנו. גם נדבר על מזונות בריאים, מאוד בריאים, שיכולים להרוס לנו את הדיאטה. נדבר על כמה זמן צריך לצעוד כדי לרדת קילו בחודש בלי דיאטה. גם נדבר על מה עדיף לפעילות מים, קפה או תה, ובסוף מתכון לאנטי פסטי שרי. מהמם. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר לאח 0552-103-103 או עכשיו בשעה הקרובה וואטסאפ ל-054-70-103-70 את כל השאלות שיש לכם ונוכל לעלות אתכם לשידור. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו ולדף הקבוצת הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול שאלות גם שם. וגם אפשר להצטרף לניוזלטר החדש שלי כדי לקבל עוד כתבות, מחר כתבה על שוקולד. אני פה עם המפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל אחיה כהן, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, אנחנו מתחילים עם השקדים. לפני שאני אדבר עם אמיר מאגן, אני רוצה קודם קצת לדבר על הערך התזונתי של השקדים, ואם הקליפה שלהם באמת רעילה או לא. אז קודם כל, השקדים עשירים מאוד בחלבון. אמנם נחשבים נשנוש ששייך לקבוצת השומנים, כאילו נשנוש שומני, אבל אפשר לספור גם את החלבון שיש בהם, כי יש בהם 22% חלבון איכותי, שמתאים לנו לבניית השרירים. יש בהם גם כ-11% סיבים תזונתיים מעולים ומסביעים. יש בהם הרבה ויטמינים, כמו ויטמין E שדרוש למניעת קמטים, וויטמינים B שדרושים לנו לתפקוד המוח, מערכת העצבים ולשיפור מצב רוח. יש בהם גם הרבה מינרלים, הבולט זה סידן ב-100 גרם. יש כ-250 מיליגרם סידן. יש בהם גם הרבה ברזל, יש 4 מיליגרם ברזל ב-100 גרם. שקדים. כל ההרכב הזה תורם לכך שהשקדים יתרמו הרבה לתחושת שובע, לשיפור בריאות הלב ולחיזוק העצמות. עכשיו, השובע הוא לא סתם שובע, היו מחקרים הרבה שמצאו ששילוב שקדים כנשנוש ביניים במקום נשנושים אחרים עזרו לירידה במשקל ולירידה בהיקף המותניים. האם יש רעילות בקליפת השקדים? אז לא צריך לדאוג לזה. יש רעילות, אבל לא בזן השקדים שאנחנו אוכלים. הרעילות היא בזן של שקדים מרים. יש בהם איזשהו חומר שהופך לציאניד, אבל אף אחד לא אוכל את זה ממילא. השקדים המתוקים שאנחנו אוכלים לא מכילים חומרים רעילים. הקליפה בטוחה לחלוטין לצריכה. ולא רק זה, הקליפה אפילו עשירה בנוגדי חמצון וסיבים תזונתיים שתורמים לנו לבריאות שלנו. אז כדי ללמוד עוד על שקדים, אני רוצה לדבר עם אמיר מאגן, יור שולחן השקדים ומדריך גידול שקדים מקיבוץ, איזה קיבוץ?
קיבוץ חנתון.
חנתון, אוקיי, שלום אמיר, מה שלומך?
שלום מאיה.
איפה הקיבוץ הזה?
ט"ו בשבט שמח.
תודה, גם לך.
אני רוצה בהזדמנות זאת. לאחל לכל התושבים שחוזרים לצפון בעזרת השם ולעוטף, כולים טועה.
נכון.
חג הנטיות הוא קודם כל חג של התבססות והתיישבות, אז נאחל לכולם, לכל החטופים שיחזרו, וכולם
ממש ככה. עצים. וגם במרכז, מי שלא הולך, לא הולך לצפון, גם אפשר לטעד עצים.
נכון, נכון.
נכון, זה תמיד טוב. טוב לכדור הארץ, טוב לתחושה, כמו שאתה אומר, של נטייה ולהתבסס ולהשריש במקום שלך, זה טוב לכל.
ואין כמו לטוע עצי פרי ולאכול מהפרי שלהם.
נכון, ולגבי זה, לגבי זה, השקדיות מאוד יפות ונפוצות, השאלה היא, איך אוכלים את זה אחר כך, נגיד אם אני מגדלת, אני יכולה לקטוף את זה ולאכול את זה? לא. צריך לבוא להעביר תהליך,
קודם כל בוודאי שכן, שקדים מזנים תרבותיים אפשר לאכול את הפרי שלהם מהעת, אין שום בעיה.
באמת? בלי לעשות להם כלום?
בלי לעשות להם כלום, אני מיד אסביר, רק אני אגיד שעץ השקד הוא עץ רגיש יחסית, ויכול להיות שהתוצאות הגידוליות בבית לא יהיו כמו במטעים.
למה?
עץ יסבול קצת ממחלות אולי, או ממזיקים, אבל אפשר בהחלט לגדל עץ בגינה, ולקבל עץ שהוא גם יפה, פורח.
אבל איך אני, נגיד אם אני מגדלת, מה אני צריכה לעשות בשביל שלא יהיו מזיקים?
ברמה הביתית זה מאתגר, כי עץ השקד הוא יחסית רגיש, גם בחקלאות היום אנחנו מנסים לעשות מה שנקרא הדברה משולבת, הדברה ירוקה, שבה בניגוד לעבר הרחוק, שהיו מדגרים ומרססים בכמות מאוד גדולות, אנחנו מנסים להתחשב. בבית,
אבל איך, מה אתם עושים? מה זה, כאילו, הירוקה זה עם חיות אחרות שאוכלות את המזיקים?
יש מזיקים שונים, זה יכול להיות גם תוקים כמו דררות, וזה יכול להיות... וזה יכול להיות...
וואו, דררות האלה הן רעבות, הן גומרות לי את כל הפקנים.
כן.
כן.
אבל בהחלט, בהחלט אפשר לגדל את העץ גם
בצורה
ירוקה ונקייה. גם במטעים הישראלים היום אנחנו עומדים בתקנים מאוד מאוד גבוהים, ומייצרים באמת מוצר שהוא, כמו שתיארת קודם, מוצר בריא מאוד.
אז רגע, אז עכשיו אני צריכה להבין. אז יש לזה קליפה חיצונית שאני צריכה להוריד אותה, ועוד קליפה פנימית, נכון?
נכון. השקד בעצם הוא גדל בתוך שתי קליפות. לקליפה החיצונית אנחנו קוראים שומר, כי הוא שומר על הגלעין שבתוכו.
הוא גם שומר מפני כל הריסוסים אם קיימים, מה שיש בפנים.
נכון, אז... נכון, okay. נכון. למעשה הגלעין שאנחנו אוכלים אותו מוגן מאוד על ידי שתי קליפות, ולכן הפרי הפנימי הוא באמת פרי נקי מאוד מכל הבחינות, גם מבחינת המחלות והמזיקים, וגם מבחינת אם מישהו מרסס איזשהו חומר.
כן.
הגלעין נקי, וכשאנחנו אוכלים את הגלעין, אנחנו מסירים את שתי הקליפות, את הקליפה החיצונית, וגם יש קליפה שהיא צמודה יותר לגלים.
אבל אני רוצה להבין, נגיד אם אני לוקחת שקד מהעץ, אני מוציאה את שתי הקליפות, זה לא השקדים שאני מוצאת בשוק, מה שקוראים להם שקד טבעי, או שקד.
לא, זה כן.
זה אותו דבר?
כן, הוא עובר איזשהו תהליך של ייבוש בשמש.
אז הוא כן עובר ייבוש.
רק ייבוש בשמש, הוא לא עובר איזשהו משהו...
אבל אני יכולה לאכול אותו ככה מהעץ, לא?
כן.
כן? זה לא אותו טעם, אבל כמו מה שאני קונה
שקד. אני אוכל כל הזמן שקדים מהעץ.
וואלה.
כן, בוודאי, אין שום בעיה.
אפשר לקנות את זה ככה בלי הייבוש?
מה זה?
אני רוצה לקנות את זה ככה בלי ייבוש קודם, טבעי לגמרי, טרי.
זה לא מומלץ, כי הייבוש הוא ייבוש טבעי, הוא ייבוש בשמש.
כן, אבל טרי, אם אני רוצה להרגיש את הטעם של זה, אין לי אופציה אם אין לי עץ בחצר.
נכון, נכון.
אוקיי.
כי כלל השקדים שיורדים בעצים בקטיף, עוברים ייבוש, הסיבה היא ש... הפרי, אם הוא לא וריבוש, הוא גם יכול להתאפש, הוא יכול לקבל פטריות, והוא פחות נשמר.
גם אם הוא צעים בקליפה?
הוא גם פחות פציח, הוא פחות טעים בפה, הוא פחות...
הבנתי.
היבוש עושה לו טוב.
תגיד רגע עכשיו, זה כל אחד כותפים לחוד ומוצאים מהקליפה שלו? זה מכונות עושה?
אנחנו בעצם, הכתיף של השקד המסחרי הוא, כל התהליך הוא מכני.
איך?
אנחנו כותפים על ידי מנהרות. בעצם יש מכונה גדולה, מעין טרקטור גדול שתופס את הגזע של העץ ומנהר.
מעניין.
והשקדים לא נופלים לקרקע, הם נופלים על ידי המכונה. משם הם הולכים מוסעים למשטח הייבוש, נפרסים על פני הקרקע או על גבי רשתות ומתייבשים בשמש. ומשם הם מוסעים למכון הפיצוח, שמכון הפיצוח זה מפעל ש... מקלף את השקדים מהקליפה שלהם.
זה מכונה בעצם, שכל, היא מפצחת את זה ומוציאה.
כן, הוא יודע, בעצם ממכון הפיצוח יוצאים שני מוצרים, מוצר אחד נקרא שקד בקליפה, ומוצר שני נקרא גלעין שקד, שהוא בעצם רוב השקדים שאנחנו רואים אותם בשווקים.
מעניין מאוד, זאת אומרת, הייבוש הוא לפני שאתם מוצאים את הגרעין הפנימי.
נכון.
הבנתי טוב. יפה מאוד, ואנחנו, כל השקדים שאני יכולה למצוא בארץ זה ישראלי, נכון? אנחנו אוכלים רק שקדים ישראלים.
לא, לא, אנחנו היום מייצרים בישראל 60% מהצריכה במדינה, בישראל.
איפה בעיקר?
בכלל צריך להגיד על זה משהו, הצריכה כן. בעולם mm-hmm. מאוד מאוד עולה בשנים האחרונות של השקדים.
טוב השקד מאוד.
נתפס, כמו שאת תיארת קודם, כמזון בריאותי, הוא באמת מאוד מאוד נחשב.
בהחלט.
וגם מדינות של... מעולם לא אכלו שקדים, התחילו לאכול שקדים בשנים האחרונות בכמות גדולות.
יופי.
ישראל היא אחת המצטיינות, הצריכה בישראל היא מעל קילו לנפש.
לקילו לכמה זמן?
לשנה.
אה, זה הרבה?
זה נחשב הרבה מאוד.
אני חושבת שספורטאים אוכלים קילו לחודש.
אני מכיר הרבה מאוד אנשים שאוכלים הרבה יותר מזה.
כן.
זה באמת מאוד מאוד בריא, וכמו שאמרת קודם, לא משמין.
קצת משמין, אבל במידה הנכונה זה סבבה לגמרי.
נכון. בישראל
אז
אנחנו מייצרים כ-6,000 טון והצריכה היא מעל 10,000 טון כך שיש יבוא של שקדים מקליפורניה קליפורניה המדינה שמייצרת הכי הרבה שקדים בעולם
וזה אותו דבר, אותם שקדים נראה?
לא, השקד הישראלי הוא גם יודע לקבל בדרך כלל, הוא אהוב יותר על הקהל הישראלי, הוא גם גדול יותר פחוס, הוא פחות עגול וגם הטעם שלו יותר חזק, הארומה השקדית היא יותר חזקה בשקדים הישראלים.
מעניין מאוד. אתם מוכרים גם לתעשייה לכל מיני מוצרים, נגיד ממרחי שקדים וכאלה, או שגם זה מחול?
מוכרים מעט, בדרך כלל השקדים שנראים פחות יפה, שהם לא חומים כאלה, ויש להם קצת כל מיני שריטות או מכות, אז הם הולכים לתעשייה של הלבנה, למעשה מורידים להם את הקליפה החומה הזאת שעוטפת את הגלים, ומהמוצר הזה אפשר לעשות המון מוצרים להפייה,
עליו
שקדים,
כן,
כל הדברים האלה.
בהחלט, יופי, וואו, למדנו המון המון המון, תודה רבה לאמיר מעגן, שיהיה חג שמח.
חג שמח, תודה.
ורוצו לקנות שקדים. אוקיי, היום בפינת מנשנשים סדרתיים, אני לא רוצה להמליץ לכם על נשנוש, אלא על משהו אחר שקשור לצפייה בטלוויזיה, ובסוף אני אגיד איך זה קשור. אבל השאלה היא, מה עושים אם קמים ממש מוקדם, נגיד ברבע לחמש בבוקר, ונגיד, לא הלכנו לישון מוקדם, הלכנו לישון ב-12, והתעוררנו ב-5, האם אנחנו צריכים לנסות להירדם עוד פעם, או להישאר, או לקום מהמיטה פשוט? אז למה אני רוצה לדבר על זה? כי, לפי מחקרים, שינה של פחות מ-5 שעות היא יכולה לגרום להשמנה, לסוכרת, למחלות לב, לעלייה בדלקתיות בגוף וגם לירידה בתפקוד של מערכת החיסון. למה זה קורה? כי שינה שהיא אפילו היום במחקרים מדברים על פחות מ-6 שעות ליום, זה יכול להעלות את רמות הורמון הסטרס, קורטיזול, שזה בפני עצמו מגביר את הסיכון להשמנה ועמידות לאינסולין ולהשמנה בטנית וכו'. עכשיו, גם איך זה משפיע על עלייה במשקל? שינה מועטה מדי גורמת לירידה בהורמון הסובה ועלייה בהורמון הרעב, כלומר למחרת אנחנו נקום הרבה יותר רבים. אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה? אז להישאר, לקום, אז ההנחיות המחקריות הן כאלה. עדיף לנסות להירדם שוב, אבל, אם אתם מנסים להירדם ולא קמים תוך 20-30, לא, נרדמים עוד פעם, סליחה, תוך 20-30 דקות, במקרה הזה, עדיף לקום במקום לשכב במיטה ולפתח תסכול, מה שעוד יותר מעלה את הקורטיזול. עכשיו, מאחר שטלוויזיה אותי באופן אישי, סליחה מיכל, נורא 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 מרדימה אותי, אני כאילו, השיטה בשבילי להירדם זה לראות טלוויזיה דברים פחות מעניינים, ואני טרח, ישנה ממש טוב, אז אני רוצה לשאול את מיכל קדוש, מה נראה אבל שלא יהיה מרדים אם יש לך את זה?
מה מחייב, מה נשמע?
כן, מה שלומך?
בסדר גמור, האמת שתדעי שאני הייתי נרדמת מול ערוץ הקניות, וכשהורידו את הערוץ, אני כאילו ממש רציתי לשים כבר יוטיוב עם הקטעים מפעם, אני לא יודעת
כן, מה לקנות זה מאוד מרדים, את יודעת.
כן, כן.
אבל גם יש סדרות שהן הולכות לאט כזה, ווואה, אני נרדמת, מה זה טוב, אז כאילו, כולם מדברים.
סרטי טבע.
וואי וואי, יש הרבה כאלה שאני, וואו וואו, זה כאילו התרופה לשינה.
ממש, אבל היום אנחנו ננסה, אני אנסה משהו שלא ירדים אותנו.
אוקיי.
לפחות לא עכשיו. יש סרט חדש בנטפליקס, שנקרא סוג של בהיריון, באנגלית kind of pregnant.
אז זה יפה, כי כאילו הם כל הזמן מציעים לי ואני מורידה את זה.
תראי, אני אגיד לך מה. קודם כל, אימי שומר היא יצרה את הסרט ומשחקת בתפקיד הראשי, ומי שמכיר קצת את ההומור הוא מאוד וולגרי. כאילו, היא אומרת כל מה שבא לה, היא עושה מזה קריר.
כן.
אני אגיד לך, לפעמים, לא תמיד זה מתאים, אבל לפעמים כולנו קצת, תראית, אנחנו מדינה של דוגרי, של תכלס.
אבל זה מצחיק או שזה סתם שטויות? כי זה...
תראי, זה קצת, העלילה מאוד מאוד מטופשת בבת ראשוני. היא בעצם רואה שיש לחברה שנכנס להיריון, והיא כזה, כולם מתחילים לעטוף אותה וזה, והיא מחליטה להתפתות.
אז היא משקרת?
כן, עכשיו, העלילה, קו העלילה מאוד, כן, הוא כן די... מטופש, אבל כן זה מראה קצת, את יודעת, גם את הביקורת וגם את זה, אנחנו חיים במדינת
אז אולי כן למטרת של הרדמות
תראי, לא נרדמתי ואני אוהבת להירדם בסרטים במיוחד סרטי פעולה, במיוחד בערב
כן, אוקיי אז לראות את אומרת
כן, זה קצת נחמד
אוקיי כן, טוב, היום שיש לנו חדשות כאלה שלפעמים אנחנו מחפשים לאן לברוח ולהשיח את תשומת הלב
זאת בריחה נהדרת של 100 דקות
וואה, אוקיי, יופי.
נראה לי שזה בסדר.
כן. ויש עוד המלצה?
מה איתך? את ראית משהו?
וואי, את רואה, אני רואה כל כך הרבה דברים שעד שמגיע יום שישי, אני כבר שוכחת מה ראיתי ואני רואה מלא.
האמת שכן, אני כן אגיד שביום שני הקרוב כבר דיברנו על הלוטוס.
זה ביום שני?
עוד שנייה.
יופי, יופי.
נא לכוון שעונים.
כן.
וזה הולך להיות נהדר לדעתי. יש כמה ליהוקים מעניינים.
כן, גם דיברו על זה כבר בארץ נהדרת.
כן.
אלונה 4.
וואו.
שתצולם בריזורט בעזה.
יו, כן, בריזורט טראמפ. אנחנו באסקפיזם, אבל טוב, נחיה ונראה.
נכון. יופי, תודה רבה רבה, אז אני אראה את הסרט הלא...
כן, אני אותי
מחשב. בסדר. תודה, תודה, מיכל, תודה רבה.
תודה רבה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, והיום בפינת המיתוסים על מאכלים בריאים, ששימו לב, גם אותם צריך לספור, הם עלולים לעכב ירידה במשקל. אני כאילו רואה איזה נטייה כזאת לחשוב, אבל זה בריא, אז אני אוכלת כאילו הרבה. למשל, אני רוצה לתת דוגמאות למאכלים עם ערך קלורי מאוד מאוד גבוה, שכן, יכולים להרוס לנו את הדיאטה, אפילו שהם הכי הכי בריאים בעולם, ואפילו שהם יכולים להיקרא מזונות על. אז הראשון, תחינה, גולמית. בהחלט מזון על. בהחלט. חד משמעית. מומלצת. כל כך הרבה יתרונות בריאותיים שאני לא אתחיל לדבר עליהם כי התוכנית תיגמר לנו רק על התחינה. אבל כפית תחינה גולמית 90 קלוריות. נגיד כף מחוקה מחוקה. כמו כפית בהיריון נורמלי כזה. זה המון. עכשיו אנשים אומרים לי אני מוסיפה כף תחינה גולמית לסלט. כף תחינה שהיא קצת קדושה, זה 200 ומשהו קלוריות. זה לא בדיוק משהו שהוא עם כל הכבוד לבריאות, לא מתאים לזמן לירידה במשקל. אז איך לצרוך כפית פעמיים ביום במקום מנות השומן בתפריט. עוד אוכל נחשב מאוד בריא, גרנולה ללא סוכר. אוקיי, ללא סוכר, אבל יכול להיות שיש שם דבש או סילן, שזה אותו דבר כמו סוכר. והשיבולת שואלים, האגוזים והשקדים, וכל הגרעינים וכל התוספות, זה 400-500 קלוריות ל-100 גרם, כף אחת זה כמו שתי לחם קל, צריך לשים לב. עוד משהו, ממרח עגבניות מיובשות, בעגבניות אחרי שהם מבשלים אותם, מייבשים אותם, הליקופן זמין בצורה מדהימה, אבל אם אתם לא מבינים למה כריך קנוי בבית קפה מלחם קל, זה 500 קלוריות, אז לפעמים זה הממרח הזה, שיש בו כ-80 קלוריות, קלורות לכפית ככה, הקדושה יחסית. שוקולד מריר, 90%. הבטחתי שמחר כתבה שלמה על שוקולד בניוזלטר למי שלא מנוי, אתם יכולים, זה ללא עלות. לינק בפייסבוק שלי, אז שוקולד מריר 90%. הכי בריא בעולם, אבל יש לו יותר קלורות משוקולד רגיל. תחד משמעית, אז זה גם לא לצריכה חופשית, עם כל הכבוד לנו. ועוד משהו שאני רוצה להתייחס, חימת בוטנים. אתם מכירים את הכריך האמריקאי, פינאט בטר סנדוויץ', לחם, על זה חימת בוטנים, על זה ריבה. אין ספק שהכריך הזה יהיה עדיף על כריך מתוק משוקולד למריחה. חמת בוטנים, הרבה ויטמינים B ו-E ושומנים בריאים. מה שאתם רוצים יש שם, ממש עוד מזון על. אבל כל כפית, גם 70-90 קלוריות, צריך להגביל את הכמות במקום מנות שומן אחרות, ואם זה במקום ממרח, אז יורדת לנו אפילו פרוסת לחם באותו כריך. אם אתם בדיאטה כמובן. אם לא, אז תגדילו. אוקיי, אז כל זה יהיה רשום, אחר כך באתר של הרדיו, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור גם.
יופי, התקשרתי כדי לשאול לגבי ירקות, שאנחנו מחשיבים אותם לפחות כירקות, אבל שכן יש בהם חלבון שיכול לעזור ב...
בירקות יש חלבון? מעניין מה
תולך לספר. לא, אז אני שואלת, האם יש דברים, נגיד, אפונה ירוקה,
אוקיי.
דברים שכאילו אני יכולה להחשיב אותם כירק, אבל כן יש להם איזשהו ערך.
אז שאלה מהממת, כי המחשבה הראשונית שעברה לי בזמן שהתחלת, ואת אומרת ירקות עם חלבון, זה שכאילו הכל מיתוסים. כי גם יש כאלה שמשום מסופרים פטריות, וזה לא... זה לא חלבון.
לא, אני כן מתקלת על הערכים, אבל מתישהו אמרת לי...
לא, נכון, החלבון... בדיוק, יש חלבונים שאנחנו לא יכולים לספור בכלל, כי גם אם יש שם חלבון, זה לא בדיוק משמש לגוף לבניית השרירים והשיער ומערכת החיסון והכל, וזה כי חסר שם כל מיני חומצות אמיניות חיוניות. זה חלבונים, אבל זה חלבונים שמתאימים לבניית אותו צמח ולא לבניית בעלי חיים. עכשיו, את התחלת באפונה, וזה בעצם הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לך, שזה גם ירקות וגם יש חלבון איכותי. למה? כל הקטניות, שזה גרגרי חומוס, שועית לבנה, לא ירוקה, שועית לבנה, ירוקה אין בה שום דבר, זה סיבים תזונתיים וחומצה פולית, וערך תזונתי נפלא, אבל אין קלוריות, אין חלבון. הקטנית...
שועית כזו כמו הקפואים כאילו?
כן, כן, כן.
אז אין בה כאילו?
לא. אבל השועית שנגיד היא לבנה או חומה, שגם יש לך קפואים דרך אגב, שזה נראה גרגירים, לא נראה תרמיל, שאת אוכלת את הגרעינים של הקטנית עצמה, שהם כאילו בתוך התרמיל, אבל בלי התרמיל. אז הלבנה, אדומה, חומה, עדשים, ירוקות, כתומות, גרגירי חומוס, פול ירוק, אדמה מהגרעינים הלבנים.
זה כבר הולך לקטניות, אז כאילו גם...
נכון, אבל האפונה...
שאני כן אוכל אותה כאילו...
זהו, רק, הדבר היחידי, זה באמת האפונה, למה? כשהיא יבשה בה, שמכינים ממנה מרק, זה חד משמעית שייך לקבוצת הקטניות, עם חלבון צמחי איכותי, אבל בקפואה יש לנו שני סוגים. ויש לנו סוג אחד בגודל נורמלי, ועוד סוג אחד שהוא כאילו, העיגולים הם ממש ממש קטנים. וכשהעיגולים ממש 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 קטנים, אז יש שם בעיקר קליפה שלא מתעכלת, והתוך של העיגול זה בכמות הרבה יותר קטנה. אז אני נוטה להתייחס לזה כירקות באמת, כמו שאת אומרת, ושם דווקא כן יש חלבון. שם זה קטנית, אבל בגלל העודף הסיבים התזונתיים, ושזה כבר בקלוריות יותר דומה לירקות מאשר לקטניות, אז כן, אני מתייחס לזה כירק, וכן יש חלבון שאפשר לספור. זה דבר יחידי.
מכל התרמילים האלה, פשוט אם הגרגר עצמו מספיק גדול, אז הוא משמעותי, ולרוב זה הולך לקטניות, אבל כאילו באפונה.
נכון, 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 חד משמעי.
ולכן שועית ירוקה לא, כי זה באמת רק תרמיל.
נכון, אין שם כמעט כלום. יש את השועית הרחבה הזאת, שאני לא יודעת איך קוראים לה.
אפונת שלג אולי.
אפונת שלג, או שועית רחבה כזאת, שטוחה כזאת, סינית, או אני לא יודעת בדיוק. יפנית, ואז אני כבר תהיתי גם כן, כאילו, כי יש שם איזה גרעינים גדולים כאלה באמצע, אבל עדיין זה לא בכמות שנתייחס לזה בתור קטנית, עדיין רוב אומנה היא הקליפה והחלק שהוא סיבים ולא, אין בו כלום. ואז זה גם שייך מבחינתי לירקות חופשי.
אוקיי.
שאלה מהממת. טוב.
טוב, שאלה קטנה שגם קשורה לזה, האם היית סופרת באיזשהו... באיזושהי רמה, חלבון
ופופקורן. לא. לא, לא, לא. זה אחד משמעי דגנים הרי, התירס.
כן.
אחד מארבעת הדגנים.
זה ממש כמו דגן, כאילו.
תראי, יש איזה תיאוריית השלמת חלבונים שמדברת על זה, שאת כל החומצות המיניות שחסרות או נמצאות בכמויות נמוכות בחלק מהקטניות, אז יש בכמות יותר גבוהה בדגנים. ואז אם אוכלים אותם ביחד, זה נותן לנו איזושהי השלמת חלבון, ואז כן אפשר... לספור. אם אני מתייחסת לזה בנפרד, ואני לא יודעת נגיד מה עוד אכלת במשך היום, אז התשובה היא לא לספור. אבל אם נגיד מישהו אוכל טירס, כבר עזבי את הקטע של הפופקורן, טירס נגיד באותה ארוחה שמכילה באמת גם אפונה, או איזושהי קטנית אחרת, אז יש סיכוי שכן יהיה אפשר לספור את החלבון הזה. אבל נגיד אם את שואלת אותי במנותק, אז לא סופרים.
כן, אוקיי, בסדר גמור.
תודה רבה על השאלות המצוינות. יש עשתה כותרת מעולה, אפונה, עדינה, ליריק או קטנית, נכון? טוב, יש לנו מאזין על הקו, שלום.
צהריים טובים, דוקטור רוזמן.
צהריים טובים.
שלום לך. אפרופו שקדים, אני נוטה יותר להעדיף אגוזי מלך, ורציתי לדעת איך מבחינת הערכים התזונתיים, איך הם משתווים לשקדים, אם בכלל.
אוקיי, אז תראה, יש לנו את המשפחה הזאת של האגוזים והשקדים, שנכנס לשם גם הבוטנים, שזה כאילו, בוטנים זה סוג של קטנית בכלל שצומחת בתוך האדמה, אבל אנחנו מתייחסים לערך התזונתי. השקדים אגוזים מכל הסוגים, והבוטנים נכללים בקבוצה אחת של נשנושים שומניים. גם הגרעינים, גרעין נדלד, גרעיני חמניה. יש להם כ-20-25% חלבון איכותי לכולם, יש להם 60-70% שומן איכותי לכולם, כולם מאוד עשירים במינרלים כמו ברזל, מגנזיום, סידן, אבץ, בסיבים תזונתיים, בוויטמינים B, אבל יש הבדלים ככה בין אחד לשני, במה כל אחד מצטיין, נגיד את זה ככה. אז נגיד בגוזי לוז מצטיינים ביותר ברזל, בשקדים מצטיינים ביותר סידן, אגוזי ברזיל מצטיינים ביותר סלניום, בבוטנים מצטיינים בחלבון טיפה יותר איכותי וביותר ויטמינים B. ואגוזי המלך ששאלת עליהם הם הכי 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 מצטיינים מכולם בתחולת אומגה 3 הצמחית שיש בהם. אין לאגוזי מלך מתחרים בחומצת שומן הזאת מכל המשפחה של האגוזים, שקדים, בוטנים וגרעינים. הם במקום הראשון. עכשיו, אבל, בגלל שלכל אחד יש יתרונות אחרים, הכי חכם בהתנהגות הכללית זה לגוון, לאכול גם וגם וגם, או תערובת, או ככה יום ככה ויום ככה. אבל נגיד אם אתה בוחר באגוזי מלך, אז זאת בחירה מעולה, כי אתה חד משמעית לוקח כמות ענקית של אומגה 3 ממקור הצמחי, וזה טוב בעיקר לאנשים שלא מרבים למשל אכילת דגים.
כן, זה באמת העדפה שלי, אם אני כבר יכול לבחור בין כל הערכים האלה שמנית, אז כן. באמת אומגה 3 זה באמת...
זה יתרון משמעות, נכון, נכון.
אבל כן, לערב זה הכי טוב, כלומר,
נכון.
לגוון.
חד משמעית, אבל נגיד אם אתה היית אומר לי שאתה צמחוני שלא אוכל גם דגים, אז
לא,
הייתי דווקא...
דגים.
כן, אוכל, אוקיי.
כן.
אוקיי, אבל אם היית אומר, או למי שמקשיב והוא... כן צמחוני שלא אוכל דגים, אז יכול להיות שאגוזי מלך זה בחירה מועדפת בגלל כן. תחולת אומגה 3. יש לגוף כן. איזשהו מנגנון להפוך אומגה 3 ממקור צמחי, כמו שיש באגוזי מלך, שתהיה דומה למה שיש בדגים, שזה אומגה 3 מסוג אחר קצת, ואם מישהו ממש צמחוני, יש לו יכולת המרה גבוהה יחסית, ואם מישהו לא צמחוני, אז המרה יחסית נמוכה, אבל עדיין יש.
כן. ואני לא טועה, בוטנים בכלל מוגדרים כקטניות.
כן, 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 זה מה שאמרתי בתך, זה קטנית, שהיא צומחת מתחת לאדמה, ולכן קוראים לזה גם אגוז אדמה, אבל מבחינת איכות החלבון הם המצטיינים, כאילו, זה היתרון של הבוטנים. מבחינת אחוז השומן, ואחוז החלבון זה אותו דבר, האיכות של החלבון ביותר טובה, אחוז השומן בבוטנים, אגוזים, שקדים מכל הסוגים, בין 60-70%. שומן בכ-500... 700 קלוריות ל-100 גרם, שזה הבדלים גם כלא משמעותיים.
ולגבי בוטנים, זה גם כולל כמובן, אם אני קונה חמת בוטנים טבעית,
נכון? כל דבר, תקנה חמת אגוזי מלך, או שתתחן לבד, או חמת שקדים, או מה שאתה רוצה. יש מכשיר כזה...
ושקולים את הבוטנים, זה לא מפריע.
לא, לא. אין שם משהו שנהרס בחום, בכמות.
הבנתי.
כן.
אפרופו, הזכרת דגים, ואני אוכל די הרבה שימורי סרדינים, אני אוהב אותם, במיוחד אלה עם במיץ עגבניות, שאין בהם הרבה.
אוקיי.
זה גם כן משיל אומגה, נכון?
כן. כן. אין בשימורים חומר משמר, ובסרדינים יש גם כמות עצומה של סידן, כי אתה אוכל אותם עם העצמות, ואם אתה לא בדיאטה, אז לא נורא גם אחוז שומן שם.
זהו, אני רוצה להתוודות שזהו שלא, אני מוציא את העמוד שדרה המרכזי של הסרדין, כי זה, יש לזה מין הרגשה של גירית כזאת.
באמת, זה אין לי מושג בתור צמחונית שלא אכלת, על בחיים לא אכלתי דבר כזה, אני מודה.
אני מודע לזה שעדיף לאכול את העמוד שדרה הזה בגלל הסידן, אבל...
לא, 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 תקבל סידן ממקור אחר, עזוב את זה, תמשיך מה שאתה עושה. כן, לא נשמע לי, כן.
כן, תודה רבה לך.
תודה רבה. מאזינה, אוקיי, מאזינה על הקו.
הלו.
שלום.
שלום.
מה שלומך?
מאיה, רציתי לשאול אותך לגבי ילד בן 10.
כן.
הוא עם עודף משקל די משמעותי. והוא אוכל, הוא יכול לאכול הרבה, וגם אכילה שלו מהירה. וזה גורם לו לא פעם להקאות.
זה נשמע לי כאילו שזה, את צריכה לפנות לאיזשהו מקום, זה קצת הפרעות אכילה, נכון או לא?
לא, אני לא חושבת שזה הפרעת אכילה, אבל הוא על הרצף האוטיסטי.
הבנתי. מה השאלה בעצם? כי אני נוטה להגיד לך...
שאלה שלי, כן. מה אפשר לעזור לו? למשל... מבחינת כמויות
האוכל. תראי, אני לא יודעת, אני, קשה לי לדמיין את המצב שאת אומרת, בשביל שיהיה לי איזשהו רעיון, אבל יש דברים שזה יותר תלוי בהורים.
נכון.
צריך לשבת איתו, לאכול ביחד איתו, ולהגיד לו שיוכל לאט, שלא יוכל מהר, שיחכה קצת, שיניח את הסכום בין ביס לביס, שחשוב מאוד ללעוס, עד כמה שאפשר. להסביר ולהיות דוגמה.
סליחה, זה בדיוק מה שאני עושה איתו כשהוא בא אליי.
אז שיבוא אליך כל יום.
הוא בא אליי, אז אני יושבת ממש
איתו. ואז הוא לא אוכל מהר?
הוא עושה מאמצים.
נו, אז טוב, אז תשמעי.
אז אני אפילו עושה את זה איתו בתור משחק, כי הוא לא בהבנה גבוהה.
אני מבינה.
אז אני אומרת לו למשל, כשיש לו אוכל בפה, אתה עכשיו יש לך בפה, עצור. אפילו הוא שם את היד שלו כמו רמזור.
איזה חמוד.
אם אתה תעשה עצור, עד שיגמר. זה עוזר, לא לגמרי.
זה חד משמעית.
אבל נגיד, ההורים נותנים לו בבוקר, לפני הסעה, יש לו הסעה.
ואז הוא אוכל
מה? בסביבות 7, הם נותנים לו בבוקר מעדנים.
לא נורא. זה לא ארוחת בוקר רעה, יש שם חלבון וסידן. אבל תערוכת צהריים ודברים אחרים שאוכל בעמידה, אז צריך לשבת איתו, להקפיד שהוא ילעס טוב טוב טוב, כמו שאת עושה משחק, שלא יבלע מהר, וזה חלק, כמו שאת שמת לב לבד, ולכן ציינת את זה. אכילה מהירה יכולה, כאילו אוכלים מהר ותוך כדי דברים אחרים ולא שמים לב לאוכל, זה חד משמעית יכול לגרום להשמנה, חד משמעית. כי אם אוכלים לאט, תחושת הסובע עולה תוך כדי הארוחה, ואז מפחיתה, את כמות האוכל שאוכלים. ואם אוכלים מהר, 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 אז את מסיימת את אותה ארוחה. שימי לב שבמסעדה הרבה פעמים שמביאים לאנשים מנה ראשונה, ורק אחרי זה 25 דקות מביאים את המנה העיקרית, הם כבר סוויים, כבר אין להם כוח. אז זה אותו דבר גם בבית. אוכלים לאט, נותנים לתחושת הסובה להתפתח תוך כדי האכילה, ואז אוכלים פחות. ואת שמת לב לזה, וזה כנראה רק אחד מהדברים, כי יכול להיות שצריך להקפיד לו גם על כמות הנשנושים והכל, אבל אני קשה לי לדמיין מה שאר הדברים שקורה, אז בואי נתחיל.
אבל את אומרת שמעדנים בבוקר זה טוב, זה לא עם סוכר,
זה כן, אבל יש אופציות יותר גרועות. פחדתי שתגידי לי שנותנים לו איזה חטיף או עוגיות, או אני לא יודעת מה, קריות עם חלב. לא, יש אופציות יותר גרועות. זה עוד משהו שהוא, נגיד, אם הם לא רוצים להעיר אותו מוקדם,
לא,
זה...
הוא מתעורר מאוד מוקדם.
אז מוקדם אז עדיף לשבת עם חביתה ופרוסת לחם, לא?
כן.
נו, אז עדיף.
כן, לא, זה לא בעיה של זמן. כן,
אז לא, אז יש ארוחות יותר בריאות. כן, אבל זה עניין של רצון של כולם לשתף פעולה.
נכון, נגיד שתייה לפני או אחרי.
זה גם עדיף תמיד לפני, אבל אני לא בטוחה שזה רגלים שאת יכולה כבר להתחיל.
לא, זה הוא מסכים דווקא.
מסכים, אז אם הוא מסכים, כן, מסכים. לא התחה אותי בכלל, יש לך את כל הרעיונות הטובים.
כן, כן, אני מביאה לו מים לשתות, אני אומרת לו רק רגע, הוא שותה.
יופי, מהממת. כן, אז את עושה נכון, אבל את צריכה...
אני מסתדרת, זה הנפת שלי, ואני רוצה שגם בבית.
נו, אז...
כי זה המצב שלו לא טוב, הוא משמין, הוא גם גבוה, וגם עודף משקל.
כולם צריכים לרצות לשתף פעולה, צריכה לדבר עם ההורים, ולדאוג לעשות מה שאת יכולה, קרן, כרגיל. כמו שאת עשית עד עכשיו.
הוא אוכל שם, אז נותנים לו גם תוספות, הוא מבקש.
וגם שם יכול להיות שהוא אוכל מהר, אולי זה לא טוב.
אני מתארת לעצמי. אבל הוא בדרך כלל תמיד, לרוב הוא מבקש עוד.
תעשי מה שאת יכולה, איפה שאת יכולה, ותברי עם ההורים, כי אחרת זה לא יעבוד שאנחנו מדברות. כן?
בסדר.
תודה רבה. תודה. אוקיי, לפני הפרסומות, מה יותר עוזר לפעילות מעיים? קפה או תה? אם הבטן שלכם תקועה, מה שנקרא, אז שימו לב, קפה יכול, בגלל הקפאין, יכול להגביר את התנועתיות של המעיים, ולגרום לנו לפעילות מעיים הרבה יותר טוב, מאשר סוגי תה שונים. כל שתייה חמה ונוזל חם יכול לעזור לנו, לעורר את מערכת העיכול ולגרום להפעלת המעיים, מה שנקרא, אבל הקפאין עושה גירוי נוסף למערכת העיכול. כדאי לדעת שבתה ירוק ותה רגיל יש קפאין, קצת פחות משאר בקפה, ובמשקאות תה אחרים כמו חליטות וכו', אין קפאין בכלל. אז קפה על הבוקר, למי שסובל מאיזושהי בעיה בפעילות המעיים, כדאי לנסות, לשתות את הקפה על הבוקר, לחכות איזה רבע שעה, ולבדוק זה, רוב הסיכויים שזה יעזור לכם. אוקיי, אנחנו אחרי הפרסומות, נדבר על כמה זמן לצעוד כדי לרדת קילו בחודש בלי דיאטה, יהיה לנו מתכון לאנטיפסטי שרי, ואנחנו כמובן נמשיך לענות למאזינים, אז אל תלכו לשום מקום. והיום אני רוצה לדבר איתכם על כמה זמן צריך לצעוד כדי לרדת במשקל קילו בחודש בלי דיאטה. אז אוקיי, קודם כל, איך זה קורה? שימו לב, על החישוב, פשוט מאוד. בחצי שעה של צעידה, נניח שאנחנו שורפים 175 קלוריות, נניח שזה 350 לשעה. אם אנחנו צועדים כל יום חצי שעה, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות חשבון, שאם קילו שומן זה 7,000 קלוריות, סבבה, ב-20 ימים של צעידה כזאת, אנחנו יכולים לרדת חצי קילו ממש בלי שום דיאטה, רק בעצם העובדה שצעדנו. חצי שעה. לא צריך בגדים מיוחדים, רק תחליפו נעליים, לצאת החוצה ולצעוד. עכשיו, בזמן הצעידה, לא לשכוח, משתחררים בגוף אנדורפינים שמשפיעים על המוח, משפרים מצב רוח, מפחיתים את החשק לנשנושים מיותרים. ועוד שאלה שאני רוצה לענות, ונגיד שאני עושה 3 קילומטר בחצי שעה, האם כדאי לי להשתדל לעשות את אותו מרחק 3 קילומטר בנניח 25 דקות? האם זה משנה שזה חצי שעה או משנה המרחק? אז המרחק יותר משנה, כי אם אתם תתאמצו ותלכו הרבה הרבה יותר מהר את אותם 3 קילומטר, ונניח תסיימו אותם בפחות זמן מחצי שעה, נגיד 20 או 25 דקות, אתם תשרפו הרבה יותר, גם בזמן שאתם עושים את הצעידה, וגם אחרי הצעידה שאתם מגיעים הביתה, ורוצים נגיד אפילו לשבת, לוקח זמן, גם אם אתם יושבים, לוקח זמן עד שגוף חוזר למטאבוליזם הבסיסי שלו. בסדר? אז חצי שעה של צעידה זה חצי קילו, כל 20 ימים בלי דיאטה בכלל. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מדברת חיה. קודם כל תודה לחבורת התוכנית המקסימה.
תודה, תודה, תודה.
רציתי לשאול, הבן שלי אוהב לאכול גוזי נמר כלופים.
נמר? מה?
ולא גלוטן.
כן, כן. כל האגוזים ללא גלוטן, את יודעת.
וכמה
הוא צריך לאכול? קודם כל, כל האגוזים ללא גלוטן. דבר שני, זה לא בדיוק אגוז, אני מכירה את האגוזי נמר עלה, כי אני קניתי פעם איזה ממרח נמר, עם קקאו ועוד איזה סוג של אגוזים, וזה היה אחד הדברים הכי טעימים שאכלתי, וואו, וואו, הטעם של נוטלה בלי סוכר בכלל, כי יש לזה מתיקות טבעית כזאת. עכשיו, האגוז נמר הזה זה לא אגוז, זה איזשהו עשב, הוא נקרא גומה, ויש לזה פחות קלוריות ב-100 גרם מלגוזים, הרבה פחות חלבון ב-100 גרם מאשר רגוזים. נורא קשה ללעוס את זה, לי באופן אישי היה נורא קשה ללעוס את זה מלא זמן.
אני טוחנת אותם.
איך? עם מים? לא.
לא, בלי מים, יש לי...
את עושה מזה ממרח. וואי, מהמם. גם אפשר לקנות דרך אגב ממרח נמר, אז כמו שאמרתי קודם. מה הוא מנסה, כאילו, מה את רוצה שזה יהיה, ממרח, נשנוש, מה?
לא, אני רוצה פשוט לשאול אם זה בריא, וכמה הוא יכול...
בריא מאוד מאוד מאוד.
ויש לזה סיבים תזונתיים?
המון, כן. זה בריא מאוד.
וכמה את מציעה לאכול כמה כפיות ביום?
זהו, אחרי שזה ממרח, זה יוצא איזה 70 קלוריות, 60-70 קלוריות לכפית. שזה לא מעט. זה בסביבות ה-400 ומשהו קלוריות ל-100 גרם, שזה קצת פחות מגוזים, אבל ככה את יודעת, זה...
לא הבנתי, כמה לתת לו לאכול
כפית? הוא בדיאטה או לא בדיאטה? אני לא יודעת מה להגיד לך.
הוא גם בדיאטה.
אז הוא יכול את כל החבילה, אני לא רואה אם זה בעיה, אין שם שום דבר מזיק.
אין דבר...
לא, 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 חד משמעית. זה כאילו, זה...
הבן שלי הוא בן 60.
לא, זה עוד לא קרה לי.
ואני בת 86.
אוי, זה יופי של שאלה. בסדר גמור, אז קודם כל הוא יכל להתקשר לבד, את יודעת, ויופי שאת דואגת לו, ואם הוא רזה ובמשקל תקין, אין לו הגבלה על הדבר הזה, אין איזה הגבלה בריאותית, זה דבר מאוד מאוד בריא, זה לא אגוז, רק לשים לב, אין שם חלק מהיתרונות של האגוזים.
טוב, יופי, תודה רבה.
תודה רבה, אני שמחה.
תודה, תודה.
תודה רבה, תודה, תודה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
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 קודם כל, תודה רבה על התוכנית הנהדרת.
תודה רבה לך.
יש לי שתי שאלות לגבי מצרימונים.
מצרימונים, אוקיי.
אני משתדל ככה לקנות מצרימונים טרי, בדוכן מיצים.
יופי.
ולשתות ככה כל יום, במידת האפשר.
מעולה. בכל שבועות... יום אתה הולך לדוכן מיצים?
אז זהו. זה, פה אנחנו נכנס אלה. אז אני בוא נגיד כל יומיים קונה כזה כוס גדולה ומשתדל לחלק אותה בני יומיים לשמור במקרד.
תגיד לי, שאלה, סתם שאלה, לפני שאתה שואל, למה לא יותר כלכלי לקנות את המכשיר הזה ב-300 שקל שעושה מיצים בבית?
אז אני חושב על זה באמת,
כן.
אבל קודם רציתי לראות, כן. באמת אם זה משפיע, אם זה עוזר, אני יודע שנעשו מחקרים מדהימים.
נכון.
אם שותים כוס ביום, זה באמת יכול לשפר הרבה דברים.
אוקיי.
אז השאלה, לפני כמה שבועות שאלו אותך על ויטמין C במיץ תפוזים.
נכון.
לי יש שאלה דומה על מיץ רימונים, על ויטמין C, על הפוליטמונים.
לא, אז קודם כל באמת, אנחנו לא מתייחסים לרימון, באמת יש לו ויטמין C, אבל בוא נגיד שלא נורא אם זה מתחמצן ומתפרק, כי ברימונים יש, בדיוק, פוליפנולים, שהם יותר טובים מיין אפילו נגד מחלות לב, ולבריאות המוח וכו'. הם לא כל כך מתפרקים, עם הזמן, בטח לא אם אתה שותה את זה תוך יומיים, אין עם זה שום בעיה. רק שאתה, רק לשים לב לדבר אחר, שאתה מתייחס למיץ רימונים בתור איזה תרופת פלא לכל מיני מחלות, אסור להתעלם מזה שבקוס מיץ יש גם, אתה אמרת גדולה, יש הרבה סוכר. עם כל הכבוד.
אני יודע, אני שותה את זה במתינות, ובגלל זה חשוב...
לא יודעת, כוס גדולה ליום זה לא?
לא, כוס גדולה ליומיים. כאילו ביום כוס רגילה.
מה זה רגילה? 200 מיליליטר?
כן.
אוקיי. יש בזה, אני הייתי אומרת, זה 5 קופיות סוכר, אבל בסדר, אם אין לך נטייה לסוכרת, אז אתה מקבל את כל היתרונות.
זה גבולי, אבל אני שותה את זה על פני, נגיד, כמה שעות, אז אין
לך בעיה. הבנתי, זה הפתרון, למתן את הקפיצה של הסוכר, כן? גם רעיון.
כן.
אוקיי.
עכשיו, שאלה קשורה, זה בעונות שאין רימונים כזה שאפשר לפחות. האם יש כאלה מיץ רימונים, סחוט, מקרר, שאפשר לקנות, האם... יש לו כאילו תכונות דומות.
כן, תראה, יש כמה דברים שאם אתה לא מחפש את הוויטמין C, שהם לא כל כך מתפרקים מהר, הם מתפרקים, אבל יש הרבה זמן יחסית, למשל, לא רק במיץ רימונים, גם בנגיד מיץ חמוציות, כשמחפשים את היתרון של החמוציות למניעת דלקות בדרכי השתן, זה לא משהו שמתפרק כל כך מהר, זה נמצא יעיל גם במיצים שקנויים אפילו חודש אחרי ש... או אולי אפילו יותר, אחרי שהכינו את המיץ הזה ואתה קונה את זה בסופר. אז יש דברים שעם הזמן הם פחות מתפרקים, ומאחר שרימונים מאוד עשירים בהם, אז זה בסדר גמור, להערכתי. ושוב, רק לשים לב שזה לא, כל מיץ, גם עם הסוכר, אז להיזהר עם הכמויות. עכשיו, מבחינה כלכלית, אני אומרת, אני לא, כאילו, אני שמתי לב ש... להכין בבית, אם אתה שותה ברמה של כוס ליום, אז למה לא לעשות את זה, ככה אתה מקבל את הערך התזונתי הכי 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 טוב, וגם משלם על זה הרבה פחות. כמובן, זה סתם רעיון.
חשבתי על זה.
אם יש לך זמן וסבלנות לנקות את החמישה חלקים, אחר כך של המכשיר, אז זה יכול להיות מעולה.
טוב, תודה רבה.
נלמה, תודה רבה לך, תודה רבה. הוא בטח כבר ירד מהקו, אבל אני מוסיפה שעוד יתרון של המיץ רימונים, בהשוואה לרימון בשלמותו, זה שהרבה אנשים סובלים מבעיות בפעילות מעיים מהגרעינים של הרימון, ואז, ובמקרה הזה, המיץ נותן לנו את כל היתרונות של הרימון בצורה מאוד מרוכזת, אבל ללא החיסרון של ההשפעה על פעילות מעיים. אני מתכון, נכון מהירה? כן, לא הספקנו את כל המזינים, אני מתנצלת, שבוע הבא יש לנו בעזרת השם. היום אני רוצה לתת לכם מתכון לעגבניות בתנור, עגבניות שרי בתנור, אנטי פסטי שרי עם שום. בקודם אני מזכירה לכם, שקודם כל יש בעגבניות כמות ממש גדולה של ויטמין C. גם אם חלק מתפרק בחום, עדיין נשאר לנו שם המון. יש בעגבניות הרבה ברזל, 3 עגבניות רגילות למשל, ברזל כמו בחזה אוף. יש בעגבניות מלא מלא מלא, ליקופן, שהוא נותן לה את הצבע האדום, אבל הוא גם נוגד חמצון שמאוד עוזר לראייה, למניעת קטרקט, למניעת סרטן הרמונית ועוד סוגי סרטן. מה עם הסוכר? אפשר לשכוח מזה חד משמעית בעגבניות, אמנם יש סוכר, אבל אני שמעתי כאלה שאומרים, יש סוכר בעגבניות. לא צריך להגזים, בעגבניות גם אם יש שם סוכר זה עגבניות, תוכלו חופשי. גם אפשר עגבניות שרי לקחת כנשנוש לדרך, אז בכלל מעולה. עכשיו, אם העגבניות שאלה שקניתם השרי לא כל כך מוצלחות, או ששכחתם מהם בצד כמה ימים, והן נראות קצת עייפות, אפשר לקחת את העגבניות שרי, בצל סגול גדול שחותכים אותו לחלקים גדולים, שום שפורסים, שמים את זה בקערה, או יש, אם רוצים להרבב טוב טוב, אז אפשר לשים את זה בסקית ניילון עם כף שמן זית, שליש כוס חומץ בלסמי, 2 כפות צ'ילי מתוק, 0.5 כפית שום גבישי, אפשר לשים סוכרלוז נוזלי או סוכר חום או דבש או סילן, מה שרוצים, להרבב ככה למשש היטב ככה, שהטעמים יספגו באופן אחיד, להעביר לתבנית ולהפות ב-180 מעלות 50 דקות, זה יוצא אנטיפסטי שרי, מעולה, 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 ולצריכה חופשית בזמן דיאטה. טוב, תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שזין ולכל מי שצפה ו... תודה רבה למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לאחיה כהן, לאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרסו. אני מאחלת לכולם חג אהבה, שמח, נשתמע שוב שבוע הבא.